תראו, אני לא ניהלתי מסע ומתן על ירושלים, כי חשבנו לסוף, חשבנו שיותר נכון לדבר על הגושים, ואחר כך להגיע לבעיה הזאת. אבל בואו רגע נודה על האמת. אני, כשאני מדברת על ירושלים, אני אומרת שלמרות שנולדתי בתל אביב, חוט הטבור שלי משתלשל מהר הבית. אני, הכותל המערבי מבחינתי, זה לא רק מה שהיה ב-67, זה גם הבן שלי הצנחן שנשבע שם. אז כשאנחנו אומרים ירושלים, אנחנו מתכוונים למקומות האלה. אני לא מתכוונת לאותם, זה כבר יותר מ-300,000 דרך אגב, דעתי 347,000, שחיים בשכונות, שאני לא רוצה שהם יהיו אזרחי ישראל, והם היום, תראו, אנחנו חיים די בנס במובן הזה, שהם לא מצביעים לרשות עיריית ירושלים כי הם לא רוצים. תיאורטית, מה? אחרת היה ראש ערבי, מה זה ערבי? פלסטיני עם קשר לרשות הפלסטינית. בגלל שהרשות הפלסטינית לא רוצה שהם יצביעו, אז זה המצב. ולכן, כשאני מתייחסת לירושלים ולשמירה על ירושלים, אני מתייחסת בוודאי לשכונות היהודיות, בוודאי, אבל הסיפור של, יש שם מקומות שהם בכלל מעבר לגדר. אז זה נורא חבל שאנחנו מדברים בסיסמאות ולא, אבל כל החלוקה, כל סרטוט הגבול יהיה בהתאם גם לתפיסה דמוגרפית. מקסימום יהודים במסגרת הגושים שיהיו חלק ממדינת ישראל, ואני לא רוצה לספח פלסטינים. כן. אני לא מתייחסת, תראו, יש שאלה נורא גדולה של סקרים, בכלל. שהיא שאלה שמלווה לא רק אותנו, היא קיימת בעולם. אנחנו רואים הרבה פעמים שסקרים היו, אני באופן אישי עברתי, כשקיבלתי 28 מנדטים בראשות קדימה, כבר הסקרים אמרו שזה יהיה 18, וכבר, סליחה, אבל אלה שרצו לרשת אותי כבר ארגנו אף אחד חצר. לעומת זאת התנועה, כשיצאתי לדרך זה היה איזה 17 מנדטים, ולצערי זה נגמר ב-6. יש תהליכים, בכלל, אני לא רוצה להיכנס לזה, אבל יש תהליכים שככה, קודם כל נגמר הסיפור הזה שמתקשרים למישהו הביתה בטלפון, ואז אתה עובר לסלולרי או לאינטרנט, שהמשתמשים בהם הם מאופיינים בצורה מסוימת, וחלק, תמיד מצחיק אותי, שבאים אליי אנשים ואומרים כל הכבוד ותמשיכי ותלכי, אני אומרת להם רק תענו לטלפון ולסקרים, כי לא רואים את זה, אבל תראו, יש כן בסיס, אני לא רוצה להשלוט גם את עצמי. לא הכל זה תעמולה, יש גם בסיס שאתם רואים טרנדים או נטיות כלליות, זה לא חייב להיות מדויק, אבל כן רואים, אני לא חושבת שזאת מכון. רגע, רק אני אומר משהו, אבל הזכרת עיתונים. אני לא שמה את שניהם באותו מקום. ישראל היום בעצם הוקם לא כעיתון, אלא כתעמולת בחירות של ביבי נתניהו. אני הייתי שם בליכוד, אני זוכרת, איך אומר, צריך תקשורת, צריך תקשורת. אני זוכרת את ההם מפחדים שהוא דיבר אז על התקשורת. ובא כיס עמוק, זה משגע אותי שעוסקים עכשיו בכל מיני תופעות אחרות, ואף אחד לא נוגע בדבר האמיתי. בא מיליארדר עם כיס עמוק, וממן פה תעמולת בחירות, הרי אם מישהו היה מיליארדר אחר קם בבוקר ושם פה שלטי חוצות, כיפה קי ציפי לבני, היו אומרים לי, מה זה המימון הזה? זה תעמולה אסורה, זה מימון בחירות אסור. וההבדל בין ישראל היום לשאר העיתונים, ולכן אני יצאתי גם נגדו, זה שהוא מחולק בחינם. כי אם בא מישהו ואומר, אני מוכן להוציא את ה5 שקל או את הכמה שקלים בשביל לקנות עיתון, זכותו. אז גם זה לא אקט של מימון של תעמולה. ישראל היום, זה דוחפים לך בצומת. אני זוכרת את היום, הזכרתי כבר את הבן שלי בצנחנים, הוא עשה שמירה בצומת תפוח. הוא חוזר הביתה ואומר, תשמעי, זה היה אחד הביקורים, אחרי אחד הביקורים היותר רעים של ביבי בארצות הברית. אומר, אני חילקו לנו, אתם מבינים, החיילים שומרים, נותנים להם עיתון, אז הם יקראו, לא יקראו, מה הם מקבלים? את ישראל היום. והוא ככה סיפר לי מה היה כתוב שם, איזה תיאור הפוך לגמרי מהמציאות. אז המאבק שלי בישראל היום לא היה על זה שיהיה עיתון. גם הארץ אני יודעת מה הם חושבים. בסדר? זה עיתון עם דעה, זה בסדר. אני לא נגד תקשורת שיש בה, אבל אני רוצה שהציבור ידע, קודם כל, שזאת עמדת, שזה עיתון שבא מכיוון אחד למטרה אחת. ולכן הדרישה גם בחוק הייתה לאיזשהו תשלום מינימלי שזה לא יהיה שדוחפים לך בבתי, אני זוכרת בבתי חולים, ברכבת, פתאום זה התחיל להתמלא. וזה באמת ייצר שינוי בדעת הקהל. וזה מצייר אותי שאנחנו פנינו עוד למבקר המדינה בזמן, אבל זה לא טופל. אז זה דבר אחד. דבר שני, יש, תעשו הבחנה בין עובדות לבין כל הפרשנויות מסביב. פרשנויות, כל אחד יכול לבוא ולפרשן ולהגיד. בסוף העובדות הן עובדות שחוזרות באמצעי התקשורת. זה לא, בדרך כלל זה לא איזה אירוע אחד שנמצא לך במקום אחד. אבל כאמור, יש עיתונים שברור מהי העמדה שלהם, למה הם נולדו, יש כאלה שפחות, וסקרים, הם לא מחמיאים לי היום, הם לא מחמיאים לתנועה, אני יכולה אפילו להבין למה. אמרתי את זה קודם, האקט של הגירושין של המחנה הציוני היה מאוד מכוער, פגע גם בי, בשקרים דרך אגב, אבל פגע גם בי, ואני צריכה לחזור ולדבר בשם התנועה, ולכן אני עוברת גם בערבים וגם בטלוויזיה, וחוזרת וחוזרת וחוזרת, ובואו נראה לאיפה זה ייקח אותנו, אבל אני מובילה את התנועה. אני דיברתי כל הזמן על חיבורים, כי לא בלי קשר לשאלה שלי, אלא כי חשבתי שזה דבר נכון, צריך לראות גם לאיפה זה יוביל, בשבועיים שלושה הקרובים, אלא כן. רגע, אני רוצה לצטט, לאו דווקא על עצמי, אני אתחיל מהשאלה האחרונה. איך אמר לי פעם אחד הפלסטינים? הוא אמר עליי, לא לי, אמר עליי למישהו אחר. הוא אמר, she's a tough negotiator, Bibi is non-negotiator. תראה, אני אגיד לך מה ההבדל ביני לבין ביבי במסע ומתן. אני אתן כמה דוגמאות, כי אני חושבת שהן חשובות, למרות שזה ייקח קצת זמן. אני השגתי מנשיא ארצות הברית התחייבות שאומרת שהעיקרון של שתי מדינות לשני עמים אומר שאין זכות שיבה למדינת ישראל. נשיא ארצות הברית, הנשיא בוש. בדרך כלל לא יודעים שזה היה ההישג שלי. למה לא? הייתי שרת קליטה. אני השתגעתי מאז קמפ דיוויד 2000, שבעצם פתחו את מדינת ישראל למספר מסוים של פליטים, אבל אמרו, אנחנו נקבע את המספר. אמרתי, אין מצב כזה. הרי זה יהיה מצב שבו אנחנו נגיד שאנחנו נקבע, ואז יתחילו כל הטלוויזיות של העולם לעבור מהמחסומים של צה"ל למחנות הפליטים בלבנון, ואנחנו נגיד, אחמד כן, פתמה לא, לא נצא מזה. בעיקר שמדובר ב-48. זה פליטי 48. אמרתי, זה יחתור מתחת ללגיטימיות של הקיום של מדינת ישראל כמדינת העם היהודי, אם יתחיל להתאפס בדעת הקהל שעצם הקמתה של מדינת ישראל יצרה את הפליטות. אמרתי, אוקיי. ישבתי גם בישיבת ממשלה ואמרתי, אנחנו צריכים לקבוע את העיקרון של שתי מדינות לשני עמים, המשמעות היא שכל מדינה נותנת פתרון לאומי לעם אחר. ישראל לעם היהודי, והמדינה הפלסטינית שתקום לעם הפלסטיני. ביבי היה באותה ישיבה, סילבן שלום היה שר החוץ, אני הייתי שרת קליטה, לא משהו דרמטי. ואז הם אמרו לי, אבל אסור להגיד מדינה פלסטינית. אמרתי, אבל אנחנו דנים עכשיו, הייתה אז מפת הדרכים, שמובילה להקמת מדינה פלסטינית. ובעיקרון הזה בעצם אומרים שאנחנו נדחה את הסוגיה של הפליטים, וקודם תקום איזושהי מדינה עם גבולות זמניים. אני אומרת, לא, אנחנו צריכים לשכנע את העולם. מה שקרה זה שביבי קם על כל במה ואמר, תגידו מדינה יהודית, תגידו מדינה יהודית, כי הוא לא רצה לתת פתרון, הוא רצה לגזור קופון פוליטי. אני נסעתי לקונדי רייס, היא כותבת על זה בספר שלה. התחלתי מהסיפור של הוריי. אמרתי לה, דעי לך, הוריי האמינו בארץ ישראל השלמה. אבי נפטר, על הקבר שלו יש סרטוט של ארץ ישראל השלמה עם רובה שאומר רק כך. אני מאמינה בזכות של העם היהודי, אבל אני רוצה לשמור על רוב יהודי. ואני מוכנה לעיקרון של שתי מדינות לשני עמים, ובלבד שזה יסיים את הסכסוך. אמרתי לה, את בעד העיקרון הזה? היא אמרה, בוודאי. אמרתי לה, טוב, אני שרת קליטה. כשמדינת ישראל קמה, היא הורידה מסדר היום הבינלאומי את הבעיה היהודית. קלטנו יהודים שהגיעו מאירופה אחרי השואה. קלטנו יהודים שנאלצו לברוח ממדינות ערב. קלטנו ממדינות חבר העמים, מאתיופיה. סליחה, הקמת המדינה הפלסטינית היא הפתרון הלאומי השלם והמלא לעם הפלסטיני כולו. אלה שחיים ביהודה ושומרון, בעזה, ואלה שחיים במחנות הפליטים, ודרך אגב גם פתרון לאומי לערביי ישראל, שהם אזרחים שווי זכויות במדינה היהודית והדמוקרטית שלנו, אבל הם רוצים דרישות לאומיות, לא בבית ספרנו. והיא אמרה, את יודעת מה? הלכה לבוש, כתבתי את הניסוח שיופיע במכתב שלו, ואני לא תמכתי בהתנתקות, עד שאריק שרון לא הודיע לי שבוש נתן את ההתחייבות הזאת. כי אמרתי, אני לא מוכנה לצאת ולתת מתנה לארגוני הטרור, אם אני לא יודעת שהם גם מפסידים משהו בדרך. סיפור שני, גם ההבדל ביני לבין, אני בכוונה אומרת את ההבדל, תכף אני אדבר על אחדות. אתם שומעים את ביבי אומר על הדוכן ואומר, אני אתן להם מדינה מינוס, נכון? זה לא תהיה מדינה, מדינה מפורזת. אני כבר הסקתי את זה שזאת תהיה מדינה מפורזת. אתם יודעים למה אני לא מדברת על זה? כי ברגע שאני אעלה ואני אגיד, אתם תגידו, ואני הסקתי, הרי בצד השני גם הם יש להם את הפוליטיקה שלהם. אז הם יגידו לא. עכשיו אני אספר איך הסקתי. ישבנו במסע ומתן. התחלתי עם demilitarized, אומרים לא מוכנים, אמרתי non-militarized, לא משנה, אומרים גם לא. ויכוח, היה גם עמוס גלעד, משרד הביטחון, יושבים עוד ישיבה ועוד ישיבה, כלום. סוף אמרתי להם, תגידו, אתם באמת חושבים שתהיה לכם מדינה ומטוסי קרב וטנקים? כאילו שנבין על מה אנחנו מדברים, אמרו לא. אמרתי, אז מה, אז למה אתם מתנגדים? אמרו, כי זה הדיגניטי והסוברנטי, זה הכבוד שלנו והריבונות שלנו. אמרתי, כבוד וריבונות אני מבינה, אז אני מציעה לכם עסקה. בפסקה הראשונה יהיה כתוב שמוקמת מדינה פלסטינית. בפסקה השנייה יהיה כתוב שהמדינה הפלסטינית, מכוח ריבונותה ועצמאותה, מסכימה שלא יהיה לה נשק. נתתי להם את הדוגמאות של גרמניה אחרי מלחמת העולם, של יפן, של קפריסין, שעד היום יש שם בסיס בריטי, ושל סיני המפורזת. ואמרתי, אני רק מסבירה לכם, שאם אתם לא תסכימו לסעיף מספר 2, לא יהיה סעיף מספר 1, לא תהיה מדינה. והם הסכימו. לא רצתי לספר לחבר'ה, לא אמרתי אני, כי רציתי לשמור את ההישג הזה עבור מדינת ישראל. ולכן את ההישגים האלה, תאמין לי, הייתי גם עם נתניהו מאות שעות עכשיו במסע ומתן. דרך אגב, הדברים שאני שמרתי, נתניהו ויתר על הדרך, בלי לשים לב. אתם יודעים מה? עוד סיפור שלא מודעים לו כל כך. בנט מתהדר. דרך אגב, נתניהו, כשאני הגעתי, אתם זוכרים שדיברו על הסכם לונדון? בהסכם לונדון הם כבר ויתרו שם על העניין של זכות השיבה. אני הצלתי את זה מתחת לסל. מדברים על בוגי שהוא ימין וזה, תשאלו אותו איך אני שכנעתי את קרי על העיקרון של שתי מדינות לשני עמים, שכל מדינה פתרון לאומי ושאין זכות שיבה גם. עכשיו, לא מזמן, שנת 2013. עוד סיפור קטן. בנט צועק, אני בזכותי לא שוחררו טרוריסטים. אז א', שהוא היה בממשלה שוחררו, אבל הסיפור של הטרוריסטים ששחררנו מלפני הסכמי אוסלו. קודם כל, זאת הייתה עסקה שנבחרה כי הימין הקיצוני יותר רצה לבנות התנחלויות, ואז עשו עסקה של אנחנו נשחרר קצת והם יבנו קצת. זה דרך אגב פחות דרמטי מה שזה נשמע, כי זה חבר'ה שהם יושבים שם מעל 30 שנה בכלא, זה מהסכמי אוסלו, אבל בסדר. ואז אני רואה ברשימה שיש שם אזרחים ישראלים. אני מתקשרת לקרי, אני אומרת לו, לא יהיה אזרחים ישראלים, אני שרת המשפטים שלהם. פרס, זה היה אז פרס, פרס הוא הנשיא שלהם, לא אבו מאזן. אנחנו לא נשחרר אותם בעסקה עם הפלסטינים. אני לא אתן לפלסטינים להתערב בענייני הפנימיים של מדינת ישראל, מה זה הדבר הזה? ואז יזמנו עסקה שבעצם העסקה תהיה לא מול הפלסטינים, אלא מול האמריקאים עם פולארד. שפולארד יבוא ואז אנחנו נוכל לשחרר. וסיפור אחרון באמת, מבצע צוק איתן, אני מקבלת קריאה יום שישי בצהריים, קוראים לי משרד ראש הממשלה. אני מגיעה, יושב יוסי כהן, היום ראש המוסד, אז ראש המלל, מראה לי איזו עסקה שקרי בישל עם הקטרים ועם הטורקים, שהוא נותן להם איזה פיקוח על עזה, על ההיסטור. באמת. כי כל התפיסה שלי אומרת, עם המתונים נגד הקיצונים. לא שאנחנו משלמים לקיצונים, זה עוד היה לפני שמישהו העלה על דעתו מזוודות כסף. ביבי שואל אותי, מה את אומרת על זה? אמרתי, זה רע מאוד. אז הוא מבקש מהמזכירה, תשיגי לי את קרי, קרי היה במצרים. סוגר את העסקה הזאת, ביבי יושב כאן, אני יושבת ככה על השולחן, מגיע הטלפון, ואז הוא אומר, ג'ון, ליבני wants to say something to you. גם להמשיך על הסיפור, איך שכנעתי את האמריקאים שניכנס למבצע הצבאי הקרקעי נגד המנהרות. כי הם חשדו שביבי ובנט וליברמן רוצים לכבוש את עזה. אז בשיחה הזאת סיפרתי לקרי, אמרתי, תראה, אני באה מהבית. הבן שלי כבר תלה את המדים שלו בחוץ. אם אתה חושב שאנחנו עושים משחקים של כיבוש ומבצעים סתם, אנחנו לא, אצלנו כל מבצע כזה זה הילדים שלנו. אין לנו ברירה. התחילו המנהרות, יצאו כבר אצלנו, זה מה שאנחנו חייבים לעשות. אז תאמין לי, בלשכנע, בלנהל מסע ומתן, אני יודעת הרבה יותר טוב מנתניהו. הוא יודע להחצין את הדברים הרבה יותר טוב ממני, הוא עושה את זה בסיבוב על כולם, מבחינתי החלק החשוב זה ההישג הנדרש, למרות שבמהלך השנים לא רציתי לספר לחבר'ה. עכשיו בעניין האחדות, ואני מודה דרך אגב שהוא פוליטיקאי טוב ממני. הזכרת את זה שלא הצלחתי להרכיב ממשלה, הוא סגר מאחורי גבי עם שס, רק שתבין, אלי ישי, שזה ימין, כשאתה מגיע ימינה, אתה צריך לחצות את הנער כדי להגיע אליו. זה היה שנה וחצי לפני בחירות. הוא שילם, הוא סגר. גם בתוך מפלגתי שלי, אלקין אז היה בקדימה, הבטיחו לשס שלא יקימו ממשלה בלעדיי, אבל אני יכולה להבטיח לך שעשר שנים אחרי, אני גם פוליטיקאית מיומנת יותר, למרות שביבי בעניינים של לשלם לוקח אותי בהליכה. עכשיו בעניין של אחדות ושיסוי. תראה, אני חושבת שיש בינינו ויכוח. אני מקודם אמרתי, אנחנו נורא אוהבים להיות מאוחדים, ובדרך כלל האחדות בינינו היא בימים קשים, מלחמות, מבצעים, ימי זיכרון. אז אנחנו מאוחדים, כי יש לנו אויבים. אבל אנחנו לא יכולים להיות כעם, רק הסיפור הזה של מדינה קטנה מוקפת אויבים. אנחנו צריכים מכנה משותף. וכשאני רואה לאיפה לוקחים את המדינה שלי, אני לא יכולה להגיד בואו נהיה מאוחדים וניתן להם לעשות מה שהם רוצים. רגע, רק דקה, שנייה. אני קודם כל אומרת, אני לא מוכן, כן ומה לא, אני לא מוכנה לקבל אחדות כשם קוד לתסתמי את הפה. מודה. כי אני כועסת, ואני מודאגת. ואני רוצה לנהל את הוויכוח. אני כן מסכימה איתך שהוויכוח הזה צריך להתנהל מתוך כבוד הדדי. אבל תסביר לי אתה, איך אפשר לנהל ויכוח מתוך כבוד הדדי, כשבעצם ראש הממשלה שלי קושר את כל מי שלא חושב כמוהו לאויבי מדינת ישראל? להזכיר את בחירות 2015? על השמאל שמראה הדרך לירושלים לדאש? בואו, אנחנו אף אחד מאיתנו, כל אחד מאיתנו לפעמים חוטא באמירה לא מוצלחת, או קשה, או שנשמעת לא בסדר. גם אני. גם אני. ולפעמים זה נעשה מתוך כעס, אלף ואחד דברים. אבל מי שעושה את זה בצורה מדויקת ושיטתית, כדי לייצר אויבים מבית, זה ראש ממשלת ישראל, אני מצטערת. ואם מדברים על אחדות, לא דיברנו על חוק הלאום. אני התחננתי. בואו ניקח את מגילת העצמאות, תקבלו 100 אצבעות בעד. לא, הם העדיפו להעביר את החוק הזה בלי שוויון, כדי שיוכלו לטעון שאנחנו לא מספיק בעד המדינה היהודית. יש כאן מהלכים, את השיח הזה אני אנהל, אני גם מכירה אותו. אני, יש לי באמת יכולת, בגלל שאני אני גדלתי בתוך הרי גם האידיאולוגיה הזאת, אני מכירה אותה, אני מבינה אותה ואני מכבדת אותה. אבל אני רוצה שיהיה ברור שיש כאן שתי דרכים שעליהם אנחנו מתווכחים. אז הסיפור, אני גם שומעת אומרים קיצונים משני הצדדים. יש קיצונים בשני הצדדים, אבל הטיעון שלי העמוק הוא לא נגד שוליים שקיימים באמת בשני הצדדים, אלא נגד ראש ממשלה. האולפן הזה שהוא פתח עכשיו, התפיסה שאומרת כל מי שאיננו אני, הוא לא בסדר, זה מטריד אותי. אז אני לוקחת על עצמי כל אמירה בוטה מדי אולי שאמרתי, אבל אני לא עושה את זה באופן שנועד לייצר אויבים מבית, והמשפט שנתניהו אמר בבחירות 2015, זה לא היה נגד הערבים. זה היה ערבים, עמותות שמאל, הם ממומנים על ידי גורמים זרים. זה היה ניסיון לחבר את אויבי ישראל עם אזרחים ישראלים שחושבים לא כמו, ואני מאמינה שלהיות במקום שבו אני נמצאת, מאחר, אני ראיתי מה אמרת, הסיפור הדמוקרטי והליברלי, אני לא חושבת שזה דבר שהוא נעלה מעל אחרים, התפיסות האלה. אבל אני כן חושבת שחלק מהתפיסה הזאת גם אומרת, שאם נמצא מישהו שלא חושב כמוני, זכותו לומר את זה. בלי שיאשימו אותי שאני עכשיו מגנה על אויבי ישראל. זהו. סליחה על התשובה הארוכה, אבל לא יכולתי להתאפק. עכשיו אני אקח כמה שאלות ביחד. אחד, הבעיה שלי כרגע היא בדיוק הבעיה ההפוכה. ההתאמה שלי לרשות ממשלה בעיניי וגם בעיני חלק מתומכה היא מאוד ברורה. רק התנועה היא תנועה עם מנדטים מעטים, ובדרך כלל צריכה להיות הלימה בין מועמדות לרשות ממשלה לבין מספר המנדטים של של המפלגה. הדבר השני, אני בזה מציתי את השאלה. הדבר השני הוא בשאלה, אני אחזור אחר כך לשאלת הפוליטיקה. רק דקה. מחירת נשק. קודם כל, לא מוכרים לכל אחד שזז. אנחנו הכנסנו, גם היו תיקוני חקיקה. היום כדי למכור נשק צריך שתי חתימות. אני הכנסתי בזמנו את משרד החוץ, כי בעבר זה היה רק משרד הביטחון שהיה נותן את האישור, והכנסנו לתמונה גם את משרד החוץ. זה נכון שהשיקולים הם בדרך כלל יחסי, משרד הביטחון עושה את השיקולים, גם התעשיות הביטחוניות הן בדרך כלל שורות שם אליו. ומשרד החוץ נותן אספקטים שהם אספקטים יותר בינלאומיים, ואני בהחלט, היה דיון לא מזמן, אני חושבת שאתה מתעסק במשהו ספציפי עכשיו, כי היום זה לא עובד ככה. זה נכון שזה, מה? לא, זה פחות, אתה צודק בזה ש, אני אומר ככה, זה מפוקח יותר, אבל זה עדיין לא עונה, אני מניחה, לקריטריונים שלך. לא, אני אומרת. אני אומרת, זה יהיה חל שיפור, כי בעבר זה היה רק כסף, תעשיות ביטחוניות, כיפקי. חל שיפור, הכנסנו את משרד החוץ לחתימה נוספת, זה היה בתקופתי. השיקולים הם בדרך כלל שיקולים בינלאומיים, וגם מה שאתה אומר, מעבר לשיקולים מוסריים, זה גם הרבה פעמים נכנס כאלמנט בינלאומי, כי בדרך כלל, בסוף יש משמעות בתפיסה הבינלאומית ללגיטימי, לא לגיטימי, אז אתה לא יכול להתפרע באמת, גם אם יש שר שמאוד רוצה, אבל אני מסכימה איתך שחלק מהשיקולים שהם שיקולים מוסריים לא נלקחים תמיד בחשבון. אבל חל שינוי. עזה. תראה, ביחס להתנתקות, אני עברתי שני, אני תמכתי בהתנתקות, ואני אפילו, זה, עכשיו זה בכלל, המסע ומתן שאני ניהלתי עם נתניהו, לימור לבנת וסילבן שלון, הוביל לזה שהם תמכו בהתנתקות. זה נקרא אז פשרת לבני, והם תמכו בהתנתקות, הם התנגדו לפינוי יישובים, שזה דרך אגב, אלה שאומרים, התנגדנו בגלל ביטחון, לא ביטחון, לא נעליים, הם רצו שנצא מאז, רק היה להם קושי עם פינוי היישובים, ובעיניי זה החלק הכי קל. אני לא חושבת שיש מישהו מעלה על דעתו שצריך לבנות מחדש את גוש קטיף או את היישובים בתוך עזה. השאלה שנותרה היא שאלה ביטחונית, שהיא שאלה ראויה. בתור שר, לעומת ראש ממשלה, אתה מקבל כבר תוכנית בנויה, ואתה צריך להחליט בעד או נגד. התנאי שלי היה לקבל התחייבות אמריקאית שניתנה גם על גושי ההתיישבות וגם על זכות השיבה, זכות השיבה זה היה פרויקט שלי. אני שאלתי את אריק, חשבתי שאולי צריך לעשות את זה בהסכם. אריק לא רצה לשמוע מהפלסטינים, לא רצה לדבר איתם, אמר, אנחנו ניקח את גורלנו בידינו ויאללה. אני... מיד כשעלה חמאס לשלטון, יצרתי עם העולם כמה עקרונות שנקראו אחר כך עקרונות הקוורטט, שאמרו חמאס זה לא לגיטימי, עד שהם יכירו בישראל, יתנערו מטרור ואלימות ויכירו בהסכמי אוסלו. דרך אגב, עוד הערה, אני מצטערת שאני מדברת הרבה בסוגריים היום, לפני שחמאס עלו לשלטון, ניסיתי לשכנע, וכאן נכשלתי, שדמוקרטיה המשמעות היא שארגוני טרור לא משתתפים בבחירות. בדקתי את כל החוקות של בעולם. גם בספרד הייתה איזו מפלגה שתמכה באופן אלים בבאסקים. הם לא יכלו להשתתף בבחירות. כל הסיפור של, שנעשה עם אירלנד והשינפיין, אתה צריך להתנער קודם מטרור לפני שאתה מתחיל להיכנס לתוך ההליך הדמוקרטי. לא הצלחתי לשכנע, הם נבחרו וקבענו את תנאי הקוורטט. התפיסה שלי אומרת בסיטואציה כזאת, קודם כל כשצריך להקות בהם צבאים, מקים בהם צבאית. אבל זה משיג הרתעה לפרק זמן קצוב. מעת לעת צריך לעשות את זה. אבל את פרק הזמן שמשיגים שקט, את פרק הזמן הזה, אנחנו חייבים לנצל כדי לעשות שם מהפך. והמהפך שם בעצם זה להתחיל להכניס שלב אחרי שלב את הגורמים המתונים יותר. עכשיו, אבו מאזן הוא לא מספיק חזק מחר לקבל את המפתח, אבל היו נקודות בזמן שבהן כבר החמאס גם היה מוכן לתת מפתח, חלקי, בלי הנשק כמובן, ובצוק איתן הכנתי הצעה שכללה את כל העולם, את הירדנים ואת המצרים ואת האמריקאים, מוכנה למועצת ביטחון שאומרת את הדבר הבא, בשלבים, לא במיידי. קודם כל במיידי, הומניטרי ישראל נותנת, פרויקטים כלכליים לא דרך החמאס, אלא דרך פיקוח של צד שלישי. מאחר ואני נדלניסטים עם כתבי כמויות וכו', שלא ייקחו לא... לא מלט ולא כסף. הדבר השני, הרשות הפלסטינית הלגיטימית מגיעה למעברים. הם עוד לא יכולים לשלוט את הכל. למה המעברים? כי הכסף שהחמאס גוזר בדרך כלל זה במעברים. וזה התחלה של משהו. היעד לטווח הארוך זה פירוז עזה. בשלב המיידי העולם עובד יחד עם ישראל למנוע הברחות נשק. אני לא חושב, החמאס לא היה מסכים להחלטה הזאת, אבל לפחות היינו מסיימים מבצע באקט בינלאומי שבו אנחנו גם מקבלים לגיטימיות לתקוף כשצריך בפעם הבאה, ומתחיל איזשהו שינוי. התפיסה שלי במסע ומתן עם הפלסטינים הייתה שעזה תהיה חלק מהמסע ומתן, כי הם מוסמכים להחליט לגביה בתור ה-PLO, אני לא רוצה להיכנס לכל העניין, אבל היא תישאר על המדף. זאת אומרת, היישום של ההסכם בעזה יהיה בכפוף לזה שתהיה שם ממשלה לגיטימית ולא ממשלת טרור. רק בינתיים נכנסנו לקיפאון מדיני ולא קרה כלום. עכשיו אנחנו בכלל באיזה תהליך שהרשות הפלסטינית בפינה ובועטת בכל העולם. הסיפור של ההחלטה הספציפית הזאת הוא סיפור מדהים, כי כל המבצע מהשבוע שאני דיברתי עם ביבי, אמרתי בו, נעשה החלטת מועצת ביטחון, הוא פוחד ממועצת ביטחון, יקבלו החלטות נגדנו. אמרתי, טוב, נעשה מה שנקרא like-minded. מדינות שחשובות לנו שהם יתפסו את זה. לא רצה. נגמר כבר המבצע, אמרתי, יש עכשיו שקט, זו הזדמנות דווקא לקבל את זה, כדי שלא נחזור לעוד סבב מהר. וזה הסיפור, ישבה שגרירת ארצות הברית באום בניו יורק, שגריר ישראל באום רון פרוסור בקו הטלפון איתנו, שגריר ישראל בוושינגטון על הקו, קרי על הקו, אני אצל ביבי בחדר, וכולם מחכים שהוא יגיד כן. והוא אומר לא. שאלתי אותו, למה לא? למה לא? אין כאן אף מילה רעה לישראל. פירוז, מניעת הברחות, אפילו אם זה לא ייושם, אנחנו לפחות מתחילים ללכת לאיזה כיוון, הכנסה של הרשות הפלסטינית, הומניטרי, ממילא אין לנו בעיה, אנחנו לא רוצים לחיות שם, לחיות ליד מיליונים שאין להם מה לשתות וחשמל. וזה המצב כרגע, דרך אגב, לפחות מבחינת מי השתייה, זה כאן כל המומחים מכירים. אבל מה? היה שם בסוף משפט שאומר שישראל והרשות הפלסטינית יחזרו למסע ומתן בלי תנאים מוקדמים. בלי תנאים מוקדמים. ואז הוא אמר לי, תשמעי, זה ממשלת אחדות פלסטינית, אני לא רוצה. בקיצור, שהיום הוא מתחנן שתהיה ממשלת אחדות פלסטינית. האיום מבחינתו של כניסה לאיזשהו תהליך מדיני, האיום הפוליטי שיש בזה מבחינתו על השותפים הטבעיים שלו, זה דבר שמלחיץ אותו יותר מהיכולת לנהל מציאות עד הסבב הבא כך או אחרת. אני לא חושבת שהמצב פשוט שם, אבל אני כן חושבת שאם אנחנו מייצרים מטריה נכונה, הרי מה היה הרעיון להגיע להסדר כשהרשות הפלסטינית לא יכולה לשלוט בעזה? שגם הציבור הפלסטיני עכשיו הם לא מאמינים שאנחנו רציניים, אנחנו לא מאמינים שאין רציניים, אף אחד לא מאמין בשלום, לא אצלנו, לא אצלם. ברגע שיש כבר, הם יודעים שהם רק צריכים להצביע עבור זה, היינו יכולים לראות שינוי, אולי עוד נראה, והחמאס זה ארגון אידיאולוגי, צריך להבין על ארגונים אידיאולוגיים משהו. ארגונים אידיאולוגיים לא יכולים לחתום, אין סיכויים, אין תקווה לשלום עם החמאס. הם לא יכולים להגיד שלישראל יש את הזכות להתקיים. לחתום על סיום סכסוך אין מצב. אבל הם יכולים לחיות עם מציאות שמישהו אחר יצר. אני לא יודעת אם זה מזכיר לכם גם משהו כאן. אז ככה זה. ולכן מאוד רציתי לייצר את המציאות האחרת הזאת בשלב ראשון על הנייר, ואחר כך להוביל לשם. זה מה שאפשר לעשות עדיין, אבל אנחנו עלולים להגיע לנקודת אל חזור. כרגע עדיין אפשר לחזור. דרך אגב, גם הרשות הפלסטינית מאוד הייתה רוצה לפתוח באיזשהו דיאלוג עם ישראל, לא בנושאי ליבה, לא בנושא סיום סכסוך, אבל בנושאים כלכליים שונים, וגם זה לא קורה לצערי הרב. ושאלה אחרונה, סליחה, שאלה אחרונה בעניין של הפוליטיקה. אני לא מדברת על סיסמאות, תראו, היו לזה גם מחירים אישיים מבחינתי, אפרופו גם ההערה על מסע ומתן שניהלתי בעבר. ניסיתי, אני עדיין מנסה להתנהל במה שנקרא פוליטיקה אחרת, במובן של תוכן, ולא למכור את מה שאני מאמינה בו בשביל איזה רווח פוליטי, או את האינטרסים שאני מאמינה שהם האינטרסים של המדינה. החלק שלי הפריע, אני מוכרחה לומר, ב-2013, אחרי הסיסמה של הפוליטיקה האחרת, שני דברים הפריעו לי. האחד, אני כבר אז הצעתי ליאיר לפיד ולשלי יחימוביץ' ללכת ביחד, לא ברשימה אחת. אמרתי, תיקחו את הנושא המדיני שחשוב לי, הנושא הוא היה אז עם הסיפור של החרדים, שלי הייתה עם הסיפור הסוציאל-דמוקרטי, נקבע 3 משפטים ונאמר שאנחנו גם יום אחרי הבחירות נקבל החלטות משותפות. הברית, לצערי, שיאיר לפיד חתם עם בנט, ברית האחים, זה היה, בעצם הגב של יאיר לפיד היה מסלול ההמראה של בנט. ביבי לא רצה את בנט בממשלה, ויאיר לא היה מוכן לשבת עם החרדים. ביבי התחנן לשלי, הוא הציע לה להיות שרת אוצר, היא אמרה משהו, תקרא את ההוצאה ככה, תקרא את ההוצאה אחרת. בקיצור, זה החלק המצייר מבחינתי, שאתה בשביל זאת אומרת, בסוף אם אתה מאמין במשהו, לא יכול להיות והרמתי אליו טלפון, אמרתי לו, אתה לא יכול לתת להם את הדבר הזה. וזה בעיניי אחד אם יש לי זאת ביקורת מאוד מאוד קשה שיש לי על החלטה, בואו, אף אחד לא חף מטעויות, גם אני טעיתי, אבל זאת הייתה אחת ההחלטות הכי בעייתיות בעיניי. ואני מציעה שתשפטו כל אחד מאיתנו לפי ההחלטות שהוא קיבל. האם באמת, אני לא מקבלת את זה שכל הפוליטיקאים אותו דבר. אבל לצערי הרב, הפוליטיקה הנקייה לא משתלמת עדיין. תראו מה קורה היום. הרי ברור לנו שגם אם זה לא פלילי, הייתה כאן שחיתות שלטונית. ומקבלים את זה היום בסבבה. זאת אומרת, איך אמרתי? הייתי באחד מחוגי הבית ואמרתי, נתניהו הצליח להפוך את המילה שמאל לכללה, כי כשאני הייתי ילדה, כשהיו אומרים יום לי שהוא גנב או זה, אז זה היה כללה, עכשיו זה להפך. אז זה חלק, זה בהחלט תלוי במצביעים. אין ספק שהפוליטיקה היא מקום מאוד מפתה, לא ככה, להיכנס, ללמוד מהר את סודות הפוליטיקה, אבל מצד שני, שנים אמרו לי, את לא מבינה כלום בפוליטיקה, ובכל זאת הייתי מועמדת לראשות ממשלה, אז כנראה אפשר קצת אחרת. ואם התחלתי את הדיון ב-95, קיבלתי החלטה להיכנס לפוליטיקה, אז אני מוכרחה לומר, סתם אני נזכרת ביום הזה, שחשבתי שזה די פדיחה להיות בפוליטיקה. הייתי עורך הדין, כן, לא מקצוע שהוא נורא מוערך כמקצוע של ניקיון, וזה נראה לי פדיחה להיות בפוליטיקה. ואני חושבת שאחרי 20 שנה הצלחתי להשאיר את זה, לא, הצלחתי לא לפדח את עצמי בפוליטיקה. טוב, יאללה, תודה רבה, לילה טוב.